השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
בעזרת השם, מכיוון שאנחנו נמצאים בין פורים לפסח, נתחיל לדבר קצת מענייני פסח, שהם רחבים מני ים ועמוקים מאוד. הנקודה הראשונה זה שאנחנו רואים שלחג הפסח קוראים חג החירות. והשאלה, מדוע או מה הקשר של השם חג החירות לחג הפסח? מדוע זה נקרא חג החירות? בפשטות, אנחנו נגיד שעם ישראל יצא ממצרים, יצא ממצב של עם של עבדים, יצאו לחופשי, לחירות, ולכן החג הזה נקרא על שם יציאת מצרים, על שם היציאה מעבדות מצרים, שיצאו מעבדות מצרים, יצאו לחירות. זה סיבה אחת. אבל כתוב הרבה מאוד בספרים שיש עוד סיבה. עוד סיבה, והיא החירות הפנימית. מצרים, הגלות מצרים נקראת גלות המצרים. מה זה המצרים? מסביר רבי נתן בספר ליקוטי הלכות, מצרי הנפש. פירוש הדבר שיש, כמו שיש גלות ושיעבוד חיצוני של הגוף, כך יש גם גלות ושיעבוד של הנפש. יציאת מצרים, חג הפסח, הוא גם חג של יציאת הנפש מהגלות שלה. ולכן כתוב בהגדה של פסח, וחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא מארץ מצרים. ובהגדה של פסח כתוב שחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא מארץ מצרים. ופה מתעוררת שאלה. יציאת מצרים הייתה לפני בערך 3,500 שנה. עכשיו אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו חיים לפני 3,500 שנה, ואנחנו כאילו עכשיו יוצאים ממצרים. אז מסביר רבי נתן בליקוטי הלכות, שבאמת בעומק הדבר, זה אנחנו כל הזמן נמצאים בתוך מצרים, ואנחנו כל הזמן יוצאים ממצרים. מצרים זה מצרי הנפש שגורמים לנו, לנפש שלנו, להיות בגלות, ואנחנו כל הזמן בעצם באיזשהו תהליך משתדלים על כל פנים לצאת מהגלות הזאת של מצרים. אבל פה מתעוררת השאלה, מה זה המצרים של הנפש? מצרים זה נקרא על שם מצרי הנפש, ואנחנו בחג הפסח נמשך חירות לנפש. זאת אומרת, באמת אנחנו יוצאים לחירות, כל שנה אנחנו יוצאים מצד הנפש, אנחנו יוצאים כל שנה בבחינה מגלות לגאולה. אבל השאלה, מה זה נקרא מיצרי הנפש? ממה אנחנו יוצאים בעצם? ומה המשמעות של המושג לצאת לחירות, שאנחנו מדברים ברמת הנפש, ברמת הגלות הנפש? כתוב את זה הרבה הרבה מאוד בספרים הקדושים, שכל המיצרים הם מסתובבים סביב שתי נקודות מרכזיות. אחד זה מידות לא טובות, כגון קנאה, כעס, גאווה, רדיפה של כבוד, רדיפה של ממון וכדומה. והדבר השני זה תאוות מיותרות של העולם הזה. כל אדם יש לו בחינה של מידות לא טובות, וכל אדם יש לו בחינה של תאוות מיותרות של העולם הזה. כתוב בספרים, הרבה כתוב את זה בספרים, בפרט בספרי החסידות, שכפי כמה שאדם שקוע, כפי כמה שאדם שקוע בתוך מידות לא טובות, או בתוך תאוות מיותרות של העולם הזה, הנפש שלו נמצאת בגלות. ומהי הגלות של הנפש? הגלות של הנפש, שאדם לא יכול להרגיש את השמחה ואת הכוחות הרוחניים מאירים בו ומחיים אותו כמו שאדם צריך באמת שיהיה. יש מצב שנקרא מצב של חירות, מצב אידיאלי, מצב השלם. ובמצב השלם האדם הוא בשמחה, הוא תמיד בשמחה, הוא תמיד באושר, הוא תמיד בעשייה. הוא לא נופל לתוך דיכאונות, הוא לא נופל לתוך פחדים לחרדות, הוא לא נופל לתוך כעסים והקפדות וכדומה. זה מצב שאדם הוא בחירות, חירות פנימית, חירות של הנפש. אז כתוב בספרי החסידות שמסבירים מדוע הנפש לא נמצאת בחירות שלה, מה גורם, מה זה שיעבוד. מה זה המצרים? המצרים הפנימיים. וזה כפי כמה שאדם נופל לתוך מידות לא טובות ותאוות מיותרות של העולם הזה, כך הנפש שלו נמצאת בגלות. והגלות היא שאדם לא מרגיש את החיות, את השמחה, את האושר ואת המנוחה הפנימיים. הוא כל הזמן נע ונד. הקדוש ברוך הוא אמר לקין, נע ונד תהיה בארץ. מה זה נע ונד תהיה בארץ? לא יהיה לך מנוחה. דוד המלך אומר, אשרי יושבי ביתך. יש בית. בית זה מושג, זה עולם, זה מציאות. כשאדם צריך להגיע לבית שלו, אז אדם צריך להגיש שהוא נמצא בתוך מקום שמגן עליו, אדם, מקום שנותן לו יישוב הדעת ושלוות הנפש. אבל הרבה פעמים אנחנו רואים, אדם בתוך הבית, אין לו לא שלוות הנפש, אין לו שמחה, אין לו מנוחה. מדוע? כי הנפש שלו נמצאת בגלות. הוא לא יכול לקבל את המקום הזה שנקרא בית באמת. לכן יש בתים ששווים מיליונים, אבל באמת לאדם, לאותו אדם שגר שם, הם לא מועילים לו בכלל. כל הזה. ולעומת זה, יש בתים ששווים מעט, אבל בשביל האדם הם באמת בית אמיתי. כי הבית האמיתי, המקום האמיתי של האדם זה, כשהנשמה של האדם נמצאת במקום הנכון שלה. ולהיות במקום הנכון שלה, זאת אומרת, הנשמה, האדם מרגיש, הוא נמצא במקום של שמחה, במקום של חיות, במקום של מנוחה ורגיעת הנפש. המצרים זה מוציא את האדם מהמקום הזה. ואז האדם הופך להיות אדם חסר מנוחה, אדם שיש לו פחדים, אדם שיש לו קינה, אדם שיש לו כעסים, יש לו הקפדות. אדם יכול לחיות עכשיו בתוך סלון ששווה מיליון דולר, אבל בעצם הוא כולו אש ועצבים בתוך המקום הזה. או יש לו חרדות ופחדים בתוך המקום הזה, או שהוא מקנה וכן הלאה. לכן יש מושג ברוחניות שנקרא חירות אמיתית. והחירות האמיתית זה לצאת ממצרים, לצאת מהמצרים האלה. והיסוד והמפתח של הכל, היסוד והמפתח של הכל זה, זה לצאת ממידות לא טובות ומתאוות מיותרות של העולם הזה. אנחנו צריכים לדעת, ככל שאדם נופל יותר למידות לא טובות כמו כעס, קנאה, הקפדה, גאווה, ובפרט שאדם גם נופל לתאוות של העולם הזה, רדיפת ממון, אכילה ושתייה, התאווה הידועה שזה תאוות ניוף, כפי כמה שאדם נופל לתוך זה, באמת אדם מתרחק מהמקום האמיתי שלו, מהחירות האמיתית שלו. אדם מגיע בעצם למצב שהוא נמצא משועבד לתאוות שלו ולמידות הלא טובות, למידות הלא טובות שלו. לכן, אומרים חז"ל, עם ישראל במצרים היה שקוע ב-49 שערי טומאה. 49 שערי טומאה שהיו במצרים זה עומק הרע שנשמות ישראל היו בתוך מצרים. היה במצרים שתי שיעבודים, שתי גלויות. הגלות החיצונית, פרעה שיעבד את עם ישראל. הגלות הפנימית זה כוחות הטומאה הכניסו את עם ישראל תחת הכנפיים שלהם. לכן עם ישראל היה במצב רוחני במצרים מאוד מאוד ירוד. וחז"ל קוראים לזה 49 שערי טומאה. עכשיו נתבונן קצת בעומק הדברים, מה זה נקרא 49 שערי טומאה. חז"ל מגדירים את המצב הרוחני של עם ישראל במצרים שהם היו ב-49 שערי טומאה. מהי ההגדרה הזאת? מה זה המושג הזה שנקרא 49 שערי טומאה? שמעתי לפני הרבה שנים, שמעתי מאחד מהצדיקים בירושלים, האדמו"ר מפוריסוב, שהסביר שערי טומאה, המושג שער טומאה, פירושו מידת התקשרות נפש האדם עם הרע. יש בזה מידה של התקשרות, יש בזה סולם, איזושהי סקאלה מסוימת, שאדם יכול יותר ויותר ליפול ולהתחבר עם השערי טומאה, עם הכוחות של הטומאה, כגון שאדם יש לו מידה לא טובה. אדם הוא כעסן, אדם יכול לכעוס. יש אדם שיש לו מידת כעס, אחת לשלושה ימים יש איזה מצב שמאוד מרגיז אותו ואז הוא צועק. יש בן אדם שכל 10 דקות כמעט הורג מישהו מרוב הכעס שלו. אנחנו מבינים שזה, בוודאי שני המצבים זה לא אותו דבר. מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם זה מידת ההתקשרות של הנפש עם הרע. עם הרע. מה זה נקרא 49 שערי טומאה? אנחנו לא מדברים בכלל על 50 שערי טומאה, אלא על 49 שערי טומאה שהיו במצרים. אומרים חז"ל, 49 שערי טומאה משמעותו כמה וכמה דברים. דבר ראשון, פירוש הדבר שאדם כבר לא יכול בכוחות עצמו לנתק את עצמו ולהיפרד מהרע שבו הוא נמצא. אם לאדם במצרים היה יצרה של עבודה זרה, של גילוי עריות, של מידות של כעס, הקפדה או גאווה, זה היה כזה חיבור עם המקום הזה, שאדם כבר לא יכול להיפרד מהמקום הזה. ופה אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול, יסוד מאוד גדול בנפש האדם. בנפש האדם, כשאדם מתרגל למציאות מסוימת, אדם מתרגל למקום מסוים, קשה לאדם מאוד מאוד להיפרד מהמקום הזה, מהדברים שהוא מורגל בהם. אחד הדברים הכי קשים בחיים שלנו זה להיפרד מהרגלים שלנו. אפילו, אני לא מדברים עוד על תאוות ועל מידות לא טובות, אפילו איפה שאדם גר, מקום מגוריו של האדם, אחד הדברים הקשים ביותר לאדם לעשות זה לשנות את מקום המגורים שלו. מדוע? מה קשה? מציב לך שבית יותר גדול, בית יותר טוב, חברה יותר טובה. לא, האדם לא יכול, לא יכול להיפרד מזה. שמעתי לפני הרבה שנים, אחד מהיהודי שהוא מאוד חכם בתורת הנפש, אז הוא אמר, ההרגלים של האדם אפילו, הוא הולך אחד לשלושה ימים למכולת, אבל הוא עושה את זה כבר הרבה שנים. אפילו להיפרד מההליכה הזאת למכולת קשה לאדם. זה תכונה בנפש האדם, אדם מתרגל למקום, למצב, למציאות שבה הוא נמצא. זה כבר בחינה של התרגלות חיצונית. אבל כשאדם נופל לתאוות של העולם הזה, או מתרגל במידות לא טובות, אין דבר יותר קשה בעולם מלשנות את זה ולהתנתק מהמקום הזה. זה הדבר הכי קשה בעולם. לנו יש היום מושג, אנחנו אומרים, חז"ל משתמשים לגבי הגלות במצרים במושג שאמרנו 49 שערי טומאה. גם לנו יש את המושג הזה היום, אבל אנחנו קוראים לזה במילה אחרת, אנחנו קוראים לזה במושג אחר. אתם יודעים איך אנחנו קוראים לזה היום? התמכרות. מה זה התמכרות? התמכרות זה מהתורה. המושג התמכרות זה כתוב בתורה. כי תמכור עבד עברי. עבד, מוכרים עבד. העבד הוא נמכר. המשתמש באיזשהו תאווה, היום זה סמים, יש עוד כמה התמכרויות היום, אבל ניקח דוגמה של סמים. אדם יכול לבוא ולהגיד, אני מוכן למסור את החיים שלי, רק תוציא אותי מזה. הוא לא יכול להתנתק מהמקום הזה. הרי אם אתה יודע שהמקום הזה הוא שלילי, הוא הורס אותך, הורס לך את החיים, אתה לא רוצה בו, וכמה אנשים שמשתמשים בסמים אומרים את זה, אומרים אנחנו מוכנים לתת את כל החיים, רק תוציא אותנו כל הון שבעולם. תן לי עכשיו 10 מיליון דולר, או תוציא אותי מזה, אני לא מסתכל בכלל על 10 מיליון דולר, ישר תוציא אותי מהמקום הזה. ובכל אופן, אנחנו רואים שאדם לא יכול לצאת. ופה אנחנו לומדים על תכונת הנפש. הנפש מתקשרת עם המקום שהיא מחוברת אליו. אם זה תאווה, אם זה איזשהו סוג של תענוג, או סוג של הרגל, הנפש מתחברת עם המקום הזה, ולא יכולה להשתחרר מהמקום הזה. בשום פנים ואופן, הנפש לא יכולה להשתחרר מזה. 49 שערי טומאה זה התמכרות. שווה התמכרות. פירוש הדבר, נשמות ישראל הרגישו, אנחנו לא יכולים לצאת ממצרים. לא משנה מה יהיה. יבטיחו לנו את כל ההבטחות שבעולם. כמו שאומרים לאדם שהוא מכור לסמים. מבטיחים לך, יהיה לך את כל העושר בעולם, רק תעזוב את הסמים. הוא אומר, אני לא יכול. אני רוצה, אני לא יכול. לא כל אדם שמשתמש בסמים כבר הגיע למקום הזה, אבל הרבה הגיעו למקום הזה. אנחנו בעבר היינו הרבה בקשר עם הבעיה של סמים. הרבה אנשים העידו לפניי שהם מוכנים לתת את כל ההון שבעולם. רק תוציא אותי מהמקום הזה. לא, הם לא יכולים לצאת מהמקום הזה. זה נקרא 49 שערי טומאה. שאדם לא יכול לצאת מהמקום שבו הוא נמצא. ברוך אתה, אדוני מלך העולם שהכל יעזור. ואז במצב הזה עם ישראל לא יכל לעזור לעצמו. ואם אנחנו נתבונן בעומק הדבר, עם ישראל גם לא אשם בזה, לא היה אשם בזה. מדוע עם ישראל במצרים לא היה אשם בזה? נזכור עכשיו בעצם איך עם ישראל נולד. מתי עם ישראל בא לעולם למעשה? כתוב בספר שמות שזה תחילת גלות מצרים, התורה מספרת לנו, ב-70 נפש ירד יעקב וביתו למצרים. אז העם ישראל היה 70 נפש, כל העם ישראל זה 70 נפש, בסך הכל 70 נפש, משפחה גדולה, אבל זה לא עם. ירדנו לגלות מצרים, יעקב ירד לגלות מצרים, עם ישראל היה במצרים 210 שנים. אחרי 210 שנים, כמה עם ישראל יצא ממצרים? מיליונים. היה 600 אלף רק גברים מגיל 20 ומעלה, זה בלי הנשים ובלי הילדים, זה לא... היו מיליונים, כמה מיליונים היו, וגם זה לא כל עם ישראל, כמו שנראה בהמשך. זה רק חלק מעם ישראל, כי לא כולם זכו לצאת ממצרים. אז פירוש הדבר שלמעשה עם ישראל נולד בעולם, נוצר והתגלה בעולם במצרים. מעט מאות שנים אחרי שעם ישראל הגיע למצרים, עם ישראל הפך להיות עם של עבדים. זאת אומרת שעם ישראל נולד כעם של עבדים, לא נולד כעם בן חורין שאחר כך ירד לתוך גלות מצרים. אנחנו נולדנו במציאות של עבדים. שילד יהודי נולד, הוא ידע, אני עבד, אני אבא שלי עבד, אמא שלי עבד, והמציאות שלי נולדתי לעבדות. זה היה קרוב, זה היה למעלה מ-130 שנה, זה היה המציאות של עם ישראל, שהיו עבדים במצרים. וכשנולדו בתוך מצרים, נולדו, כמו שאמרנו, לשיעבוד של המצרים הגשמי, כפשוטו היו עבדים של פרעה, אבל גם היו עבדים לכל התרבות של מצרים. החז"ל אומרים, לא הייתה ארץ עם כל כך הרבה טומאה ועבודה זרה וכישופים כמו מצרים. הם היו המומחים הכי גדולים בעולם בכל כוחות הטומאה. עם ישראל נולד לתוך התרבות הזאת. כשאדם נולד לתוך המציאות הזאת, מה יעשה הנער ולא ילך אחרי המקום הזה? מה הוא יכול לעשות? הם נולדו לתוך זה, לא שהם, הם בכלל לא ידעו אפילו מציאות אחרת. לכן כל המהות הפנימית של עם ישראל, זה הייתה בעצם מהות של עבדות, גם גשמית וגם רוחנית. במצב כזה, חז"ל אומרים, בוודאי שעם ישראל לא יכול להוציא את עצמו ממצרים. הוא לא יכול להיאבק במקום הזה. לא בפרו, לא בפרו הגשמי ולא בפרו הרוחני. לא בשתי העבדויות האלה. אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים את זה בברכות בבוקר, בברכות התורה בבוקר, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את התורה, והקדוש ברוך הוא אמר, והייתם לי עם סגולה, הקדוש ברוך הוא בעצמו בא לגאול את עם ישראל. הגאולה היא לא על ידינו, כמו שנראה זה בהמשך, אנחנו לא גואלים את עצמנו, אלא כשהקדוש ברוך הוא מחליט, הוא בא וגואל אותנו. ויש שלבים, יש שלבים בגאולה. דבר ראשון, מהו השלב הראשון והעיקרי בגאולה? יש עוד שלב עיקרי אחד, אבל שלב ראשון והוא מאוד, מאוד משמעותי בגאולה. מהו? אומרים חז"ל, שהייתה מסורת בעם ישראל מיעקב אבינו, שיש אדם שיבוא ויגיד, פקוד פקדתי. וזה סימן, יבוא אדם והוא יגאל את עם ישראל. וכשמשה רבנו הגיע לעם ישראל, כשהם היו במצרים, זה התחלה של הגאולה. התחלה של הגאולה זה שהצדיק בא לעם ישראל ואומר, בואו איתי, בואו אני אתחיל ללמד אתכם מה לעשות כדי לצאת ממצרים. זה עדיין לא כל הגאולה, אבל זה היסוד של הגאולה. ופה אנחנו רואים, עכשיו אנחנו בנושא הבחירות, כמובן שזה אחד הנושאים הכי חשובים שקורים במדינת ישראל בכלל בדורות האחרונים. כל בחירות זה התעלות רוחנית מאוד למקום מאוד מאוד גבוה, ברוך השם. כי מדוע? כי מתגלים כל המושיעים של עם ישראל בזמן הבחירות. אנחנו רואים, כל אחד אומר, אשרי הדור שידע לבחור בי, אני הגואל של עם ישראל. הם באים ומודיעים לנו את זה, וברגע שמישהו חולק עליהם, אז אנחנו גם יודעים, הם יודעים לענות טוב. אז עכשיו, יש סימן, מענייני פסח, יש סימן, מי באמת ראוי להיות ראש ממשלה. מאיפה הסימן? הסימן ממשה רבנו. הקדוש ברוך הוא בחר במשה רבנו שבאמת יהיה ראש ממשלה האמיתי של עם ישראל. ואז הקדוש ברוך הוא התגלה למשה רבנו בסנה, ואמר לו, משה נבעל. אמר, מה, רק קרה? אז הקדוש ברוך הוא אמר, אל תפחד, אני הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה לדבר איתך. משה אמר לו, אתה רוצה לדבר איתי? טוב, אני מתבייש, אתה יודע מי אני, אתה יודע איזה בן אדם אני, אבל אתה רוצה לדבר איתי, אני לא אגיד לך לא. כן, מה אתה רוצה? אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, משה, לך תגאל את עם ישראל, אתה הגואל. אומרים חז"ל בהרבה מקומות, שבוע ימים משה רבנו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. אומר לקדוש ברוך הוא מכילה, כי הקדוש ברוך הוא לא ציווה עליו ללכת לגאול. אמר לו, משה, בבקשה, לך תגאל את עם ישראל. משה רבנו אמר לו, איך יכול להיות שאתה אומר לאדם כמוני ללכת לגאול את עם ישראל? אתה לא יודע מי אני. לדבר אני לא יודע, אני כבד פה. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? מי שם פה לאדם? מה אתה מפחד על הפה? אני בראתי אותך, ובראתי את הפה, ופרעתי את הדיבור, לך. משה רבנו אומר לו, אבל אני לא רגיל לדבר עם אנשים חשובים, צריך לדבר עם פרעה, לא נעים לי לדבר עם אנשים חשובים. אמר, אני אהיה איתך, אל תפחד. אחר כך הוא אומר לו, אולי תשלח את אהרון, אהרון ישמח שיראו אותך. אולי תשלח את פנחס, פנחס היה חי. הקדוש ברוך הוא אמר לו, משה, לא, אני רוצה שאתה תלך. משה רבנו שמע את זה, משה רבנו הרגישו בבעיה. הוא בבעיה. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בוחר בן אדם כזה כמו, אחד כמו, ממש אחד הירודים ביותר שיש, איך הוא בוחר בו להיות גואל? אז משה רבנו ששמע את זה אמר לקדוש ברוך הוא, שלח נא ביד תשלח. ככה כתוב בפסוק. ויאמר משה לשם, שלח נא ביד תשלח. מה זה שלח נא ביד תשלח? מה המשמעות של המילים האלה? אומר הרמב"ן שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, כל מי שתשלח בעולם יהיה יותר טוב ממני. מה, איך הגעת אליי? אתה לא יודע מי אני, אני איזה רועה צאן נווד ועם כולים מלא בתאוות, כולים מלא בשיגונות. אני אלך לעזור לאנשים אחרים, אני מחפש את הצדיק שיגאל אותי. הקדוש ברוך הוא אמר לו, משה, מה אמרת לי? שלח נא ביד תשלח. אמרת שאתה הכי גרוע בעולם, מי שנבחר בעולם יותר טוב ממך? אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, בסדר, הבנתי, עד עכשיו ביקשתי ממך שתלך לגאול את אב ישראל, עכשיו אני מצווה עליך, אין ויכוחים יותר, לך תגאל את אב ישראל. אז פעם אמרנו שמשה רבנו, שהקדוש ברוך הוא חיכה שבוע ימים שמשה רבנו יגיד לו, שמע, אני הכי גרוע בעולם, איך פנית אליי? אבל הקדוש ברוך הוא אמר, לזה חיכיתי, אם אתה הכי גרוע בעולם, עכשיו אתה תהיה באמת הגואל של עם ישראל. זה למעשה, באמת אמרנו את זה כשאולי נפנה למתמודדים במשך השבוע שנשאר, למתמודדים על הבחירות, נסביר להם מה זה באמת מנהיג של עם ישראל. מנהיג של עם ישראל זה בן אדם שהוא מרגיש הכי גרוע בעולם. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו אתה יכול ללכת לגאול את עם ישראל. לא אחד שבא ואומר, יהי רצון שהדור הזה יזכה לדעת במי לבחור. שכל הישועות וכל הרחמים על עם ישראל זה רק בזכותי. אז בדיוק הפוך, המנהיג האמיתי של עם ישראל זה בדיוק הפוך. ואז הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו למצרים. ומשה רבנו מתחיל לגאול את עם ישראל. איך הייתה הגאולה? 10 מכות. כל מכה, אנחנו רואים, קראנו בתורה, ויש הרבה הרחבה במדרשים, זה היה מכות נוראיות על המצרים. לאט לאט עם ישראל משתחרר מהשעבוד של המצרים. בראש השנה, בליל הסדר, באמצע חודש ניסן, יצאו ממצרים. בראש השנה לפני זה, באלף בתשרי לפני זה, עם ישראל השתחרר לגמרי מהעבדות. הפסיקו, המצרים אמרו, די, לא רוצים להתעסק איתכם. אתם כבר, לא יודע מה הולך פה, אתם מסוכנים מדי בשבילנו. שולחים לנו דם, קינים, ערוב, דבר, שכין, זהו, לא יכולים לסבול את זה יותר, אתם כבר לא עבדים שלנו, לא רוצים להעביד אתכם יותר. כבר עם ישראל היה עם בן חורין. מאלף בתשרי כבר לא עבדו בשביל המצרים. אבל אומרים לנו חז"ל נקודה מאוד מאוד עמוקה, מאוד מאוד עמוקה. בחיצוניות, בגופים, עם ישראל משוחרר. אבל מה קורה בפנימיות, בגלות הפנימית, בשיעבוד ובהרגלים לכוחות התומה של המצרים? העבודה זרה וגילוי עריות וכשאר הדברים שהיו, מה קורה מהבחינה הזאת לעם ישראל? אומרים חז"ל, פה קורה תהליך בדיוק הפוך. עם ישראל הולכים ושוקעים בממתת שערי תומה יותר ויותר. בחיצוניות עם ישראל כבר בגאולה, על כל פנים בחירות, לא משועבדים למצרים, אבל מבחינת הפנימיות שלהם, עם ישראל הולך ושוקע יותר ויותר בתוך גלות מצרים. משה רבנו, איך זה בא לידי ביטוי? משה רבנו היה מוסר שיעורים. היה שם פעמיים בשבוע שיעור של משה רבנו, באלכסנדריה שיעור אחד ובפתאום שיעור אחד. היה מוסר שיעורים. היה מוסר לעם ישראל שיעורים בהתחזקות. הוא אמר להם, השם בחר בנו, מלמד אותם את יסודות האמונה, מתחיל ללמד אותם מצוות. משה רבנו מתחיל ללמד את עם ישראל תורה ואמונה. עם ישראל יושבים, שומעים את השיעור של משה רבנו, אומר שיעור, זה לא פשוט. היו מתחזקים מאוד. היו מקבלים, אנחנו קוראים לזה, בברסלב קוראים לזה, קיבלו אורות. קיבלו אורות, היו יוצאים מהשיעור. הולכים למדבר, מתבודדים, צועקים, משה רבנו אמר להם שההתבודדות כל יום ולהתחזק, אז העם ישראל מתחזק. באותו לילה שאחרי השיעור, אז כולם היו מרגישים שמלאכים, זהו. עכשיו אנחנו כבר קדושים, טהורים. הבעיה, היו קמים בבוקר, פתאום היו מרגישים, השם ירחם, לא רק שלא יצאנו מאיפה שהיינו, עוד היצר הרע שמתגבר בכלל בבחינות שאנחנו בכלל לא מכירים. מה הולך פה? איזה מין דרך זאת? מצד אחד, אנחנו רואים, למשה רבנו יש כוח. משה רבנו יכול להכות במצרים, הוא מכה במצרים, כל חודש בצורה מסודרת, מקבלים מכה נוראית, הופך את כל מצרים. גם אנחנו כבר לא משועבדים אליהם, אבל מה קורה לנו בפנימיות? בפנימיות שלנו, אנחנו יותר ויותר עבדים של התאוות, של המידות הרעות, של היצרים, של העבודה זרה. אנחנו לא משתחררים מהגלות הזאת. אומר רבי נתן בספר ליקוטי הלכות דבר נורא מאוד. משה רבנו כל שיעור אומר להם, תדעו לכם, עוד מעט תהיה גאולה גם היצר הרע. עם ישראל בשלב מסוים היה לו ניסיון חדש. פה היה לעם ישראל ניסיון חדש. מה היה הניסיון החדש של עם ישראל? האם להאמין למשה רבנו שבאמת משה רבנו יכול להוציא אותנו מהמם תת שערי תומה? בינתיים אנחנו רואים, אנחנו לא יוצאים אפילו לא כחוט השערה. ולא רק שלא יוצאים כחוט השערה, אנחנו עוד הולכים ושוקים עוד יותר במם תת שערי תומה. חז"ל אומרים שעד אותו שנייה שעם ישראל יצאו ממצרים, רק הלכו ושקו יותר ויותר בשערי תומה. ואז התעורר ניסיון מאוד גדול. הניסיון היה, האם משה באמת יכול להוציא אותנו מהמקום הזה שבו אנחנו נמצאים? לכאורה, הניסיון הזה, כי התורה היא נצחית. התורה מתקיימת, כל התורה מתקיימת בכל דור ובכל אדם. גם לנו היום יש את הניסיון הזה. סיפר לי לפני כמה שבועות, יהודי, נסע, שמע, היו לו חברים, חסידי ברסלב, אמרו לו, תשמע, תיסע לאומן, התיקון הכללי, הצדיק יושיע אותך. אמר, תשמע, האמנתי, נסעתי, וזה היה בראש השנה האחרון, נסעתי, אמרתי, זהו, באמת הרגשתי טוב מאוד, אמרתי, תיקון הכללי, הרגשתי חצי מלאך, רק עוד תיקון הכללי, כבר 13 מלאך, אני אתקרב כבר למדרגת המלאך, עוד מעט אני כבר רואה את הכנפיים צומחות פה. אמרתי, טוב, בסדר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לבטל לי את הבחירה, השאיר לי עוד 10% קצת של עבודה, אני חוזר לארץ, חודש של עבודה, כל יום תורה, תפילה, התבודדות, בפשטות, אחרי סוכות, זהו, אני רבי שמעון בר יוחאי. לקראת חנוכה אני משה רבנו, ואחר כך אני כבר אלמד את כולם, אני כבר אהיה וכו' וכו'. כך הוא ספר לי. אומר, חזרתי, באמת חזרתי מהנסיעה באומן, ברוך השם, הרגשתי טוב. אחרי עברו כמה שבועות, הרגשתי לא רבי שמעון, אבל חצי רבי שמעון בר יוחאי. עוד לא הייתי במערה, אבל כמעט במדרגת רבי שמעון הייתי. עברו איזה חודשיים אחרי זה, אומר, פתאום, והוא רחום מכפר עוון, אומר, כמו שלפני חודש או לפני שבועיים הרגשתי שזהו, אני כבר רבי שמעון בר יוחאי, עכשיו פתאום הרגשתי שאני לא יודע אם יש גוי בעולם שיש לו את השיגונות שיש לי בתוכי. כך הוא אמר לי. הוא אומר לי, אני לא יודע כבר אם אני יהודי או גוי מרוב השיגונות שעוברים עליי. מה קרה? יש פה סוד. אנחנו קצת נתבונן בעומק הדברים. פתאום האדם מתקרב, אדם מתקרב לאמת. רבנו אומר, כשאדם רוצה להתקרב אל השם יתברך, אזי הדרך היא שמרים לו התרחקות. ונדמה לו שמרחיקים אותו משמיים. ופתאום האדם רואה בדיוק הפוך. מתגברים עליי כזה בחינות של היצר הרע, השם מרחם. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, ואז האדם יש לו ניסיון להאמין, האם באמת אני יכול לצאת מהמקום שבו אני נמצא? האם זה באמת אמיתי? רבי נחמן מברסלב אמר, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש. בינתיים, אני לא מבין מה הוא מתכוון. אני בינתיים רואה שאם פוטין או אובמה היו אומרים כמוני ממש, אז אני מתחיל להתקרב אליהם. מתחיל להתקרב לגוי הכי גרוע בעולם. אז איך, מה קורה? מסביר רבי נתן נקודה מאוד מאוד עמוקה בזה. כמה נקודות עמוקות. הוא אומר, דבר ראשון, הנקודה הראשונה זה שהאדם מתקרב לשם יתברך, רבנו אומר, זה כתוב בליקוטי מוהר"ן, בתורה מ"ם ח', חלק שני, והסימן של התורה הזאת זה מוח שתיים. יש שיטת רפואה עם מוח אחד, לרבי נחמן מברסלב יש שיטה רפואה גם כן, שנקרא מוח שתיים. תורה מ"ם ח', חלק שני. ושם אומר רבי נחמן, את מה שאמרנו קודם, כשאדם מתקרב לשם יתברך, אז היה דרך שמראים לו התרחקות. ובאמת, נדמה לו שמרחיקים אותו מן השמיים, ובאמת כל ההתרחקות כולה התקרבות. הדברים האלה פשוטים אבל עמוקים מאוד. פה אומר רבי נחמן זה דברים מאוד עמוקים. בוא נתבונן במה שהוא אומר. במקום אחר אומר רבי נחמן שכל אדם צריך לברר את הדמיונות ולהגיע לדעת אמיתית. ופה יש לנו דוגמה לדבר. דוגמה מה זה נקרא לברר את הדמיונות ולהגיע לדעת אמיתית. כשאדם מתחיל להתקרב לקדושה, אז רבי נחמן מגלה לנו יסוד מאוד מאוד גדול. תדע לך שכל השלבים הראשונים של ההתקרבות אל האמת היא על ידי התרחקות. אתה תרגיש שמרחיקים אותך. איך מרחיקים אותך? מה הכוונה? מתגברים עליך ניסיונות. פתאום היצרה מתגבר עליך בכעס, בתאוות, במידות. אתה אומר, רגע, אני באתי בעצם להתקדש, באתי להתחזק, להיות יותר רוחני. באתי לצאת מהרע שלי. בינתיים אני רואה שמה קורה לי עם הרע? אני רואה שהרע מתגבר עליי. זאת אומרת שבעצם אני מתרחק ולא מתקרב. ושימו לב מה אומר פה, שימו לב מה פה רבנו מגלה לנו דבר מאוד עמוק. אבל נדייק את הלשון של רבנו. ונדמה לו שמרחיקים אותו. רבנו אומר, זה בירור המדמה, זה הדמיונות שלך. אתה חושב שמרחיקים אותך. ובאמת כל ההתרחקות, כולה התקרבות, אומר רבנו. לנו נדמה, לנו נראה, יש לנו מחשבות, הרגשות. רבנו קורא לכל זה, כל המחשבות שלנו, כל הרגשות שלנו, רבנו קורא לזה דמיונות. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא מחיק יהודי? מי שמע כזה דבר? יהודי בא להתקרב לקדוש ברוך הוא, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יחיק יהודי? הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם שלי להתקרב אליו, אז הוא יחיק אותנו? אז אבל הלכה למעשה אני רואה, כן, יש לי יותר יצרה, יש לי יותר ניסיונות, יש לי יותר נפילות. אומר רבנו, תדע לך, זה הדמיונות שלך. זה הנדמל, נדמה לו שמרחיקים אותו. ובאמת כולה התקרבות. רק מה? אז רגע, אז אם כך, מה ההיגיון פה? מה הולך פה? אלא אומר רבנו, תבין שאתה לא מבין את הקדוש ברוך הוא. אתה לא יודע איך הקדוש ברוך הוא מוליך את האדם. אנחנו, יש לנו איזה דמיון. אדם, יש אר, והאר הזה עולים לאר השם, לכן בית המקדש נמצא על אר השם, נמצא למעלה, אנחנו נמצא למטה, אז זאת אומרת שעולים, בסדר, כל אחד בקצב שלו, עולה פסיעה אחרי פסיעה, אבל כל פעם אני קצת יותר למעלה ממה שהייתי. רבנו מגלה לנו, זה לנו נדמה שזה הדרך. רבנו אומר, לא, אתה לא יודע מהי הדרך לקדוש ברוך הוא. זה אין ספור סיבובים, אתה אדם עושה סיבובים וסיבובים וסיבובים, וביום אחד, אם יזכה לשמוע לעצה האמיתית, לעצות האמיתיות, יום אחד אדם בכלל לא ישים לב, הוא יודע, אני מסתובב פה בעולם, אני לא יודע איפה אני נמצא, יום אחד הוא יפתח את העיניים בבוקר, והוא רואה שהוא בבית המקדש, הוא לא יבין איך הגעתי לפה. אתה לא יודע איך להגיע לבית המקדש? לא, אנחנו לא יודעים. למה? הקדוש ברוך הוא אומר, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכי דרככם, ולא מעשיי מעשיכם, ואנחנו צריכים להבין יסוד מאוד גדול, אנחנו לא מבינים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מבינים את הדרך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את האדם. איך הקדוש ברוך הוא מקרב את האדם אליו? לפעמים הוא תופס את האדם פה בצברון, אדם קם בבוקר, הוא מוצא את עצמו בצהריים בדרך לשדה תעופה, בערב הוא מוצא את עצמו באודו, ובלילה הוא מוצא את עצמו בגואה, זה מעשה שהיה עכשיו, ויום אחד הוא מתעורר שם, הוא אומר, רגע, איך הגעתי לפה בכלל? זה נקרא סיבובים. זה הסיבובים שהקדוש ברוך הוא מסובב את האדם. יש הנהגה, בקבלה כתוב שיש הנהגה שנקראת מקיפים. מקיפים זה מקיף, זה סיבוב. זה הסוד. מישהו אמר לי, לפני כמה חודשים ישב איתי יהודי, סיפר לי מה שעבר עליו, אז הוא אמר לי שהוא היה הרבה במסיבות טבע בנפל. סיפר לי. בסוף יום אחד הוא מצא את עצמו שמה, מדבר עם השם, דבק בשם, בא לארץ, התחיל ללמוד תורה, חזר בתשובה. אז הוא שאל אותי, תגיד, איך ממסיבות טבע בנפל הגעתי לקדושה? אמרתי לו, זה המקום הכי בטוח להגיע. זה השער לשם, צדיקים יבואו בו. אמר לי, אז הוא אמר לי, אתה צוחק עליי. אמרתי לו, לא, תראה מה כתוב, טבע זה גימטריה אלוקים. מסיבות זה לשון של סובב, זה הסיבובים, זה המקיפים. נפל זה סוד הנפילות. אז שם יש את הגילויים הכי גדולים במסיבות טבע בנפל. זה הכל מקיפים עליונים שמתגלים בתוך הנפילות של המסיבות טבע בנפל. אתה חושב שיהודי הגיע לנפל באמת בשביל לרקוד שם? יהודי, התכלית שלו זה לקפוץ שם באיזה מסיבת טבע בנפל? זה לגלות את האלוקות בכל מיני דרכים. התקשר אליי לפני 3 חודשים, ידיד טוב שלי, אמר לי, תשמע, יש לי איזו שאלה אליך. אמר לי, אתה יכול לענות לי? אמרתי לו, אתה תשאל, אז אני אגיד לך מה אני יכול לענות לך. אז הוא סיפר לי, יש לו ילד, בן, אני מכיר את הבן שלו, מאוד נחמד, בגיל 15, לפני שנתיים, הילד הוא גדל בתלמוד תורה, למד בישיבה, ילד חרדי לגמרי, למהדרין. גם הוא חמוד, אז הוא גם נראה כזה למהדרין. בגיל 15, בתהליך שקרה בערך בין 4-5 ימים, הילד הוריד את כל הבגדים, החליף את כל הלבושים, לבש ג'ינס, שם הגיל על האוזן, עזב את הבית, הלך לאיזה דודה פה בתל אביב, התחיל ללכת פה למסיבות וכן הלאה וכן הלאה. והתחיל לעשן, לעשן גרס, וכל ה... תוך תקופה קצרה התערבב פה לגמרי, לגמרי. אז החבר שלי אומר, שמע, אני התחזקתי, התפללתי עליו, ניסיתי לקרב אותו, אבל הבנתי שאני לא שולט על זה. השנה הזאת, שבוע, חודש לפני הנסיעה לאומן, לפני ראש השנה, הבן הזה מדבר עם האבא, אז הידיד שלי, ואומר לו, אבא, אנחנו נוסעים לאומן, כרגיל, הוא כל שנה לוקח אותו. אבא אומר לי, תשמע, אני לא אמנתי שהוא רוצה לנסוע לאומן, אבל אם הוא רוצה, אני אקח אותו, ודאי שאני אקח אותו. לקח אותו לאומן. אומר, זה השאלה, עכשיו אני מגיע לשאלה, אומר. מגיע לשאלה. אומר, אתה יודע, כל שנה, אני בשביל לקחת אותו מהמיטה לתפילה, הייתי צריך לקחת איזה משהו, לגרד אותו בתוך המיטה. אין לו חשק להתפלל, אין לו חשק להגיד תיקון הכללי בציון, הוא לא כבד, אין לו שום אור. הוא נוסע, אבל אין לו שום הערה. אומר, השנה, הלוואי שאני אזכה פעם אחת בחיים שיהיה לי שנה כזאת באומן, כמו שהיה לבן שלי השנה. אומר, הגיל באוזן, שנה כזאת היא שנה וחצי של מסיבות ואישונים והכל. אומר, הוא לא רצה לעזוב את הציון של רבנו. תיקון הכללי, אחרי תיקון הכללי, בחיות, תפילות כאלה מעומק הלב. רבנו, תעזור לי, השם, תשאיר אותי במקומות האלה. מה השאלה שלו היה? אומר לי, תגיד, הקדוש ברוך היה צריך לקח את הבן שלי, לעשות את כל הסיבוב הזה כדי שהוא יבוא בראש השנה לרבנו, ויהיה לו באמת כזה לב? אמרתי לו, תראה, שאלת אותי שאלה, אז אני יודע להגיד לך תשובה. התשובה היא כן. הקדוש ברוך היה צריך לעשות לו כאלה סיבובים כדי להביא אותו אל המקום הזה. כל זה מדוע? כי לא דרכי דרככם, לא מחשבותיי מחשבותיכם. אנחנו לא מבינים את הקדוש ברוך הוא. רק מה עושים בתוך המהלך הזה? טוב, זה קורה לנו, לאחרים. מה עושים בתוך כזה מהלך שפתאום רוחות שערה מכל הצדדים? אומר אבנו, אבנו אומר לנו, תדע לך, אתה לא יודע באמת מה זה להתקרב לקדוש ברוך הוא, מה זה להתרחק לקדוש ברוך הוא. אין לנו שום מושג אמיתי בזה. אדם יכול לראות בעיני עצמו ובעיני העולם צדיק הכי גדול, והקדוש ברוך הוא אומר, במעשה שהיה, הקדוש ברוך הוא אומר, מעשתי הוא. למה? הוא גאוותן, בתוכו הוא מלא גאווה, מעשתי אותו. בצד שני, יכול לבוא אחד, שהוא נראה בקושי מצליח להרים יד ורגל, לעשות איזשהו דבר שבקדושה, וקדוש ברוך הוא אומר, בוא אני בוחר. באדם הזה אני בוחר. זה הרצוי לפניי. מדוע? כי הנקודה של התקרבות לקדוש ברוך הוא היא נקודה אחרת. נקודה הרבה יותר מפנימית. לכן, רבי נחמן גילה לנו יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. אומר, אל תתפעל ממה שעובר עליך. אל תתפעל אם אתה בעלייה, אל תתפעל אם אתה בירידה. אלא מה כן? איפה שאדם נמצא, תדבר עם השם. תגיד לו, אבא, אני רוצה להתקרב אליך. אני רוצה לעשות את רצונך. אני רוצה להיות יהודי כשר. רבנו גילה לנו דבר מאוד עמוק. כל עוד האדם היהודי מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מגלה לפניו את הרצון, אני רוצה להתקרב אליך. אני יודע שהמקום היחידי, הטוב בשבילי, האמיתי בשבילי, זה רק להיות איתך. עוז וחדווה במקומו, עוז והדר במקומו. אני יודע שהמקום האמיתי זה, אומר דוד המלך, אחת שאלתי אותה, בקש, שיפתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. יהודי זה נועם השם, זה לבקר בהיכל השם, זה המקום האמיתי של עם ישראל, של כל יהודי. אדם מגזרה מסיבות נסתרות מאוד שרק לעתיד לבוא, משיח יבוא יגלה לנו, אנחנו לא מבינים. צריך להסתובב, עובר עליו, עולה, יורד. אבל מה תעשה בזמן הזה? אל תעזוב את השם. דבר עם הקדוש ברוך הוא. תדבר עם הקדוש ברוך הוא, תגיד לו, לא, אני, בסדר, נגזר עליי, לא יודע, מסתובב, אתה, ככה אתה רוצה לקרב אותי? זהו, אני לא מתנגד, אני מוסר את עצמי, אבל אני אומר לך מה אני רוצה. אז פגשתי באומן, יהודי, שברוך השם, זכה לפני כמה חודשים להתחתן, אחרי הרבה שנים של תלאות ואיסורים. אז בתור התלאות אנחנו הרבה שנים גם בקשר. אז לפני שנתיים הוא היה בפירו, באמריקה המרכזית שם, בכמה מדינות. אומר לי, אני יושב בחוף ים שם, חוף ים מעורב, הכל, אני יושב שם, אבל מה אני עושה שם בחוף הים? הוא אומר, אני מלא כיסופים וגעגועים לקדוש ברוך הוא, אני עושה התבודדות על אותו חוף ים. אמרתי לו, שראיתי אותו באומן, לפני, בנסיעה הזאת שנסענו, לפני שבועיים, שלושה, אז אמרתי לו, אתה יודע, תראה, אתה ישבת בחוף ים, אמרת כיסופים, תראה, עכשיו זכית להקים בית בישראל, ברוך השם, הוא גם מלמד ילדים, איך הכל מסתובב, זה סוד, אנחנו לא יודעים. לכן, האדם צריך לדעת שגם אם נדמה לי שאני בירידה, זה לא בטוח שאני בירידה, זה לא אומר שום דבר. אבל במקום שבו אתה נמצא, משם תתחבר עם הקדוש ברוך הוא. משם תרים טלפון. לכן פעם אמרנו שמה זה הפלאפונים? זה פלא, זה סוד של פלא, פון זה דיבור, אז זה, זה סוג של דיבור פלאי, פלאפון זה דיבור פלאי. אז אתם יודעים בעצם מי הראשון שהביא את הפלאפונים לעולם? אתם מכירים את הסיפור הזה? זה, למעשה, אף אחד לא יודע שזה הכל עניין של רבי נחמן מברסלב. לכן כתוב בחיי מוהר"ן, רבנו אמר, אני פלא, ונשמתי פלא גדול, ויהיה דור שאני יורד את הפלאפון לעולם. אני אגלה את הפלאפון בעולם. עכשיו, מה רבי נחמן צריך לגלות את הפלאפון? מה העניין של לגלות את הפלאפון? אז תדעו לכם שפלאפון זה עניין של סודות מאוד גדולים. לפני 30 שנה, השם זיכה אותי להתקרב לברסלב. היינו גרים אז בבני ברק. ויש דיבור מרבי נחמן מברסלב, שאומר, ברגע שיש לך התעוררות לדבר עם הקדוש ברוך הוא, מיד תדבר. אל תחכה. למה? כי עכשיו ירד לך אור. יכול להיות שעוד 5 דקות, לא תנצל את זה, זה ילך לאיבוד. אז תדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז מה, היה מצב בבני ברק, היה מצב, קיבלנו את ההצעה הזאת, וחסידי ברסלב משתדלים לקיים את דברי רבי נחמן, אז פתאום באמצע הרחוב, בבני ברק, בני ברק היא גדולה, פתאום באמצע הרחוב רוצים לדבר עם השם. עכשיו, תראו לכם מה זה חסיד ברסלב ידבר עם השם באמצע הרחוב, היום אתם לא יודעים את זה. אז כל מי שהיה מתקרב לחסידות ברסלב, הוא כבר, בלי שום סיבה, בלי שום דבר נוסף, הוא כבר משוגע. זאת אומרת, הביטוח הלאומי נותן לו קצבה חודשית בלי בדיקות. אם אתה נקרא חסיד ברסלב, לא צריך לעשות בדיקות. עכשיו, אם יראו אותנו הולכים ברחוב ומדברים עם הקדוש ברוך הוא, אז זה כבר לא שאלה של משוגע, זה כבר השפוז כפוי. לוקחים אותם ישר להשפוז. אז הייתה עצה. מה הייתה העצה? מי שזוכר, פעם היו טלפונים ציבוריים. אז מה היה? היו כל 100-200 מטר, היה טלפון ציבורי. אז היית יכול לראות בתוך הטלפון הציבורי, חסיד ברסלב עומד עם השפופרת לדבר. אמרו, טוב, זה נורמלי, לדבר בטלפון ציבורי זה נורמלי, אבל הם לא יודעים עכשיו שהוא עושה התבודדות. זה ההתבודדות שלו, מדבר עם השם. עכשיו, מה קרה? ברוך השם, עברו כמה שנים, התחילו להתקרב הרבה אנשים לברסלב. זה התחיל להיות גל גדול. מה קרה? התחיל להיות תורים של חסידי ברסלב על הטלפון הציבורי. התחילו להיות תורים. ראו שחסידי ברסלב משתמשים הכי הרבה בטלפונים הציבוריים. התחיל להיות בעיה. אז רבנו בא לקדוש ברוך הוא, אמר לקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך, עכשיו תוריד את הפלא לעולם. עכשיו תוריד את הפלאפון, ואתה פותר את הבעיה של חסידי ברסלב. אפשר לקחת מכשיר, לדבר, לעשות התבודדות ברחוב. רואים היום זה הדבר הכי טבעי, אדרבה, אדם שלא מדבר עם הקדוש ברוך הוא ברחוב, זה נראה מוזר. אז אפשר ללכת לדבר עם הקדוש ברוך הוא ברחוב, ולעשות, להתבודד. אז זה העניין. העניין הוא, איפה שאדם נמצא, יש שיחה פילית. פלאפון זה שיחה פילית. אבל השיחה הפילית היא, שמכל מקום יש תקשורת, ויש שידור, ויש קליטה, בכל מקום שאדם נמצא עם הקדוש ברוך הוא. אם אתה מרים עכשיו שיחה לקדוש ברוך הוא, בכל מקום הוא שומע אותך. זה הפלא. זה הפלא הגדול. אפילו אדם נפל לאן שנפל. נראה לו שנפל שלאן נפל. כמו שסיפרנו פעם, היה לי איזה ידיד. יש לי ידיד. טוב. יום אחד הגיע לאיזה מועדון לילה בלאס וגאס. הגיע לשם לאיזה מועדון לילה בלאס וגאס, מהסיבובים שהקדוש ברוך הוא מסובב את האדם בעולם. ומשם, השם עשה כזאת התבודדות עם הקדוש ברוך הוא, שאחרי שהוא סיפר לי את כל הסיפור, אמרתי לו, תראה, אני לא יודע אם מבריאת העולם היה כזה התבודדות. והקדוש ברוך הוא בחר, אתה לשווה כנראה, לשווה כל כך מיוחדת, היית צריך לרדת לתוך המקום הזה, כדי לעשות את ההתבודדות, אחת ההתבודדות הכי מיוחדות בבריאה שהיו. אז אומר רבנו, רבנו אומר בשיחות הר"ן, שיחה ג', שיחה מאוד חשובה, רבנו אומר כך, אם אדם לא יעזוב את הקדוש ברוך הוא, יעזוב הכוונה בדיבור, ברצון, במחשבה, לא יעזוב את הקדוש ברוך הוא בכל מקום שבו הוא נמצא, אז אומר שם רבנו, רבנו אומר ככה, והתגלה לאדם שהעבירות שלו זה מצוות ואפילו לא עבירות, עד כדי כך. כי ברגע שאתה מתקשר ומתחבר עם הקדוש ברוך הוא בכל מקום, אתה מקדש את המקום הזה, ואתה מגלה שהמקום הזה זה בעצם, הגעת לפה כי הקדוש ברוך הוא שלח אותך להגיע למקום הזה, ואתה תקבל שכר על זה שאתה הגעת למקום הזה. לא מקום לא טוב, לא נעים להיות פה, לא רצוי, אתה לא רוצה, אתה חייל. שלחו אותך, אתה בסיירת מטכ"ל, שלחו אותך למקום הזה. וזה סוד מאוד גדול. זה סוד מאוד מאוד גדול. שבשעה שאנחנו רוצים, חושבים ומדברים עם הקדוש ברוך הוא, מיד אנחנו מתקנים את המציאות שבה אנחנו נמצאים. וזה לא משנה מה עובר עליך באותו רגע. זה לא חושב שיעברו רק דברים נעימים. אבל אם אתה מתחבר עם הקדוש ברוך הוא מאותו מקום, אומר אחד מגדולי החסידות, רבי צדוק הכהן מלובלין, אומר, ההתחברות שלך מאותו מקום מגלה שאתה נמצא פה כי הקדוש ברוך הוא שלח אותך. ואם אתה לא היית מתחבר איתו, אז לא ידוע אם הוא שלח אותך או לא. אבל עצם העובדה שהיה לך את הכוח, את היכולת, את הרצונות להתחבר איתו מהמקום שבו אתה נמצא, זה מגלה, אתה נמצא פה כי אתה שליח של הקדוש ברוך הוא. עצם העובדה שאנחנו מדברים איתו, רוצים להתקרב אליו, זה סימן שזה שליחות. ככה כותב רבי צדוק בספר צדקת הצדיק. לכן אומר, רבנו אומר, אנחנו לא מבינים כלום. אנחנו לא מבינים מה זה עלייה, מה זה ירידה. וזה משה רבנו אמר לעם ישראל במצרים. מה אתם מתפעלים ממה שעובר עליכם? אני אומר לכם, לכו תעשו התבודדות. תראו, מצרים זה מדבר. תראו כמה שטחים יש פה. אתם 60 ריבו, כפול 5. כי זה היו בעצם 3 מיליון גברים. במצרים היו 3 מיליון גברים. רק 4 חמישיות לא זכו לצאת. תראו, נראה גם למה. הם לא זכו לצאת. 4 חמישיות. אז ברגע, משה רבנו בא ולימד אותם. אז אמרו לו, משה, אבל יש לנו 49 שערי תומה. אתה יודע, העבודה הזרה הזאת מוצאת חן בעיניי, התאווה הזאת מוצאת חן בעיניי. משה רבנו אמר, אל תיבהל מזה. אל תפחד מזה. תהפוך את כל מה שעובר עליך לשיחה ודיבור עם הקדוש ברוך הוא. בזה אתה מתקן. אומר, שואלים שאלה מאוד גדולה. כתוב שבמכת חושך שהייתה בפורים, בתאריך של פורים הכוונה, 4/5 מעם ישראל מתו במצרים. רק חמישית יצאו. למה? היה 4/5 מעם ישראל, לא היה להם זכות לצאת ממצרים. הם היו רשעים, לא היה להם זכות לצאת ממצרים. שואל רבי נתן מליקוטי הלכות, כמה ימים אחרי זה שעם ישראל הגיע לים סוף, עמידת הדין כתרגה על עם ישראל ואמרה, אלה שיצאו, על אלה שיצאו בים סוף, אמרה, אלו ואלו עובדי עבודה זרה. אלו ואלו עובדי עבודה זרה. הרגע, אם הצדיקים יצאו, אז איך אמרו עליהם עובדי עבודה זרה? איך כתרגה עליהם מידת הדין? בכתרוג מאוד גדול. שאלה, זה קושייה עצומה ששואל רבי נתן. אתה אומר שהרשעים מתו במכת חושך. זאת אומרת, יצאו הצדיקים. איך כתרגה עליהם מידת הדין? אומר רבי נתן, כולם היו עובדי עבודה זרה. ויש מדרשים מפורשים, כמו שרבי נתן אומר, כולם היו עובדי עבודה זרה. 4/5 לא האמינו למשה רבנו שיש לו את הכוח להוציא אותם מהמקום שבו הם נמצאים. וחמישית, זרקו את השכל, אמרו למשה רבנו, תשמע, משה, לא מבינים אותך, לא מבינים מה אתה מדבר. אתה מדבר עם בן אדם עכשיו שהוא כולו עובר עליו שגעונות של העולם הזה, של תאוות ושגעונות של העולם הזה. אתה אומר לי שאני הולך להיות צדיק הכי גדול. אני לא מבין מה אתה אומר, אבל אתה יודע מה? בסדר, אם אתה אומר, מתבטל אליך. אומר רבי נתן, אלה שיצאו זה אלה שהאמינו למשה רבנו. 4/5 נשארו במצרים, אבל הם נשמות ישראל, אז מה יהיה איתם? אומר רבי נתן, עכשיו הם באו לעולם. וזה אנחנו. אנחנו 4/5 שלא יכולנו לצאת במצרים. לכן, גם לנו יש את הניסיון הזה. גם לנו בעצמנו יש את הניסיון הזה היום להאמין. לרבי נחמן שאומר, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש. אדם קם בבוקר, והוא רואה כל מיני דמיונות עוברים לו, עד שהוא פתח את העיניים, כבר חצי מתאוות כדור הארץ עברו לו בראש. הוא פותח, אומר, מודה אני לפניך, ואומר, רגע, אני, רבי נחמן אמר כמוני ממש, הוא אמר גם על אחד כמוני, על אחד שהוא משוגע כמוני, יכול להיות שגם עליי הוא דיבר. וזה הניסיון שלנו להאמין, כן, גם עלינו הוא דיבר, גם על כל אחד מאיתנו. אדם הולך לפעמים אחרי שיגונות הכי גדולים בעולם, ושמה גם כן צריך לדבר עם השם ולהאמין, גם משמה אני אהיה כמו רבי נחמן, כזה צדיק גדול. זה היה הניסיון של עם ישראל במצרים. ובאמת, פה מתגלה הנקודה של האמונה. העומק של האמונה, מהי גאולה, פה מתגלה. ואנחנו אומרים את זה בהגדה של פסח. מה אנחנו אומרים בהגדה של פסח? ועבור בארץ מצרים. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני ולא אחר, אני השם. תראו כמה מדגישים את זה. ההגדה מדגישה, אין עוד מלבדו, רק הוא ירד לגאול אותנו ממצרים. אומר רבי צדוק, רבי נתן ועוד ספרים, אומרים דבר נפלא. דקה אחת, לפני שעם ישראל יצא ממצרים, חז"ל אומרים, הם היו בממתת שערי תומה, וזה רק הולך ומתעצם, הניסיונות מתעצמים. אבל למי שהיה סבלנות לחכות, ולהאמין למשה רבנו, להאמין לרבי נחמן, להאמין לצדיק שאנחנו יכולים לצאת, מה הוא ראה? הוא ראה שהקדוש ברוך הוא מוציא אותו ממצרים. וזה בירור מאוד עמוק. לא אנחנו יכולים לגאול את עצמנו. האדם לא יכול לגאול את עצמו באופן פרטי, ואדם לא יכול לגאול את עם ישראל באופן כללי. רק השם יתברך לבדו יכול לגאול אותנו. הניסיון שלנו זה להאמין בזה ולחכות. וכשהאדם מאמין בזה שמחכה, יום אחד הוא יראה, פתאום הקדוש ברוך הוא בא, פתאום הוא רואה איזה יד מתחת לרגליים שלו, מרימה אותו למקום אחר לגמרי, וזה פתאום אדם אחר לגמרי. מדוע? אומר רבי נתן, כי אסור שאדם יהיה לו את היכולת לגאול את עצמו. רק הקדוש ברוך הוא, כל הבירור של הגאולה הזה, זה לברר את הנקודה הזאת שרק הוא יכול לגאול אותי. ובינתיים אני מחכה. אני עושה את ההשתדלות שלי, אני עושה את התפילות, אני מתחזק באמונה שבאמת יהיה לי גאולה פרטית ותהיה גאולה כללית. וכשאדם יש לו את זה, אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, האדם יראה בעיניו, בעיניו הוא יראה את הנס. כי גאולה זה נס, זה לא טבע. זה לא שאדם עכשיו יכול לעשות פעולות מסוימות, הוא יביא את הגאולה לעולם. אין כזה דבר. אין מציאות. גאולה, לא רק זה, אז זה שמעתי מאחד הצדיקים, האדמו"ר מפוריסוב שאמר, אם היינו יכולים לגאול את עצמנו, זה היה הקלקול הכי גדול. כל הנקודה, השורש, היסוד, המהות של הגאולה זה, שרק הקדוש ברוך הוא גואל אותנו, ואנחנו לא יכולים לגאול את עצמנו. וכשיהיה לנו ברור הנקודה הזאת, הקדוש ברוך הוא באותו רגע יגאל אותנו. עכשיו פה מתעורר את השאלה, למה זה באמת הולך ככה? למה התהליך הוא כזה? אז אמר אדמו"ר מפוריסוב, תירוץ נפלא מאוד על הדבר הזה. למה זה צריך להיות ככה? הוא אומר, כל העניין של גאולה, זה התחברות של הנשמה היהודית בחיבור שלם עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שאנחנו נגאל את עצמנו, לא נוכל להתחבר איתו בשלמות. מדוע לא? כי אם נגאל את עצמנו, יש לנו כזה יצרה גדול של גאווה, שלא נשכח את זה ונאמר לקדוש ברוך הוא, תזכור שאנחנו גאלנו את עצמנו. וזה עצמו יהיה הפירוד מהקדוש ברוך הוא. לכן, אמר אדמו"ר מפוריסוב, כל המהות של גאולה זה להביא את האדם לדבקות, לקשר, לחיבור השלם ביותר עם הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא יראה לנו שאנחנו לא יכולים לגאול את עצמנו. ואז אנחנו נבטל בזה את היצר הרע של האני, של הגאווה שיש בתוכנו, ובאמת נוכל להתחבר איתו. אז עד כמה אנחנו לא מבינים מה זה גאולה? אנחנו לא מבינים בכלל מה זה התהליכים של הגאולה. זה רק אנחנו יכולים לדעת שכל סודות הגאולה זה נמצא בתשדירי הבחירות. מי שמקשיב לתשדירי הבחירות, אז כמה ימים יכול אחר כך לדעת את כל סודות הגאולה. כל מה שאומרים לשים מסימן מינוס זה סודות הגאולה. זה הכל הפוך. הגאולה זה בדיוק הפוך ממה שאומרים. אני ואני ואני, כוחי ועוצם ידי. אז זה הנקודה, זה הנקודה של ה... נכון. וזה מה ש... זה הנקודה שרבנו אני פה, כי זה ברגע שאדם מחובר עם הקדוש ברוך הוא בדיבור, ברצונות, הוא מדבר עם חברים, עניינים של אמונה, הוא מתבודד, לא משנה בכלל מה עובר על האדם. זה בדיוק מה שהשם רוצה שאני אהיה פה. וזה באמת השמחה האמיתית של האדם. לדעת את זה שהקדוש ברוך הוא שלח אותי למקום הזה. עכשיו אני רוצה לחזק קצת שברוך השם, ברוך השם רואים שאור של גאולה יורד לעולם. רק הנקודה היא שבתקשורת לא מודיעים על זה. זה עוד מעט בעזרת השם יפתח ערוץ חדש שכבר ידבר על העניין של הגאולה בעדיה. אני רוצה לספר לכם שראינו את זה בכמה נקודות. בסעודת פורים אז הגיע חייל לסעודה, למשפחה של המערכים, אני לא הכרתי אותו, עם אבא שלו. וישבו איתנו בסעודה, אחרי כמה זמן קמו ללכת. אז האבא אמר לי, תברך את הבן שלי. אמרתי לו, ירצון שהקדוש ברוך הוא ישמור עליך בכל מה שאתה הולך. אז כנראה מצא חן בעיניו הברכה, אז החייל התחיל לדבר איתי. אז הוא ספר לי שהוא חייל באחד הסיירות הכי קרביות בצבא. אמרתי לו, כל שכן, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליך בכל דרכיך. אז פתאום הוא אומר לי, תגיד, אתה רוצה שאני אביא לך חולצת טריקו של היחידה שלנו? אני הסתכלתי עליו, אמרתי, מה עכשיו זה... מה קרה לו? מה חסר חולצות טריקו, שאתה צריך להביא לי חולצת טריקו מהיחידה? אז הוא ראה את ההפתעה שלי, אז אמר, לא, אני אסביר לך למה אני שואל אותך. הוא אומר, על החולצות טריקו שלנו יש לנו מודפס, יש הדפסה. אמרתי לו, איזה הדפסה? הוא אומר, מודפס על כל היחידה, רציתי שתהיו כחיות הנועמות ביער לילות שלמים. אני שמעתי את זה, הסתכלתי עליו באלב, אמרתי לו, מה לכם עכשיו לדיבורים של רבי, זה דיבור של רבי נחמן, רבי נחמן אמר, רציתי שתהיו כחיות הנועמות ביער לילות שלמים. אבל רציתי שתהיו כל הלילה בהתבודדות. אמרתי לו, מה זה קשור עכשיו אליכם? אמר לי, מפקד הסיירת חזר בתשובה, התקרב לרבנו, אומר, הוא כל היום רק מדבר איתנו מרבנו, כל היחידה מלאה בסטיקרים של רבנו. אומר, וזו יחידה מאוד קרבית. אומר, אנחנו יוצאים למבצעים, פעולות מאוד מאוד מסוכנות, אם זה בעזה, בצוק איתן וכן הלאה. אומר, אתה יודע מה? אומר לי, אתה יודע מה זה התדריך? בסדר, קיבלנו את המשימה, הסביר לנו את כל העניין הצבאי, גמר, עכשיו מתחיל התדריך. אומר, בדרך לזה, בדרך ליעד, אנחנו עושים התבודדות, אנחנו מדברים עם השם. מי שלא עשה שעה התבודדות היום יכול לעשות את זה בדרך לקרב, בדרך לקרב. הוא פסק להם שגם אפשר, הם יכולים להקל ששם תהיה שעה התבודדות. אומר, הוא מדבר איתנו רק דיבורים של אמונה. אני הסתכלתי ככה, אמרתי לו, עכשיו שיש יחידה כזאת, אני כבר, עכשיו אני מבין שיש צבא, באמת ברוך השם, יש צבא אמיתי, אני רגוע. אז הוא ראה שאני שמח, אז הוא אומר, בואי נשמח אותך עוד יותר. אומר, גם המגד שלנו חזר בתשובה. לא רק זה. אבל גם המגד חזר בתשובה. אז אמרתי לו, מה, אתה מספר לי עכשיו זה, זה... אומר, לא, לא, אתה לא הבנת, לא רק המגד חזר בתשובה, גם המחת חזר בתשובה. אמר לי, אבל המחת הוא כבר ידוע. אמרתי לו, מי זה? הוא אמר לי את השם, שמעתי, לא ידעתי, אבל עכשיו הוא סיפר לי, היה בתקשורת, קראו לו אופר וינטר, למחת. והמחת, כל התקשורת יצוק, הוא עשה דבר נורא מאוד, אני לא יודע אם אתם יודעים, הוא עשה ממש עבירות צבאיות מאוד מאוד חמורות. מה קרה? כשיצאו כל החטיבה, נכנסה שם לתוך עזה, וזו חטיבה שצריכה הייתה לחפש את המנהרות בתוך הבתים. אז המחת שלהם, זה לא מובן, זה ממש אפשר להבין איך הוא עשה כזה דבר נורא. הוא אמר להם, אנחנו הולכים בשם השם. כל חייל שיתבודד, שידבר עם הקדוש ברוך הוא, והשם הולך לפנינו. השם ניצא במחננו. אנחנו נתקדש ונדבר עם השם. בצוק איתן, כן. גבעתי, נכון. חטיבת גבעתי. מה? אז התקשורת אמרו, לא יעלה על הדעת. מאיפה שמענו? מתולדות בריאת העולם. מחת ככה מדבר עם החיילים שלו? מה? חילול השם כזה דבר. איפה שמענו כזה דבר? יצאו עליו כל התקשורת. אז הוא דיבר איתם בדרך ארץ, בנימוס. החייל אמר לי, אתה יודע מה הוא אמר לנו? ככה אמר להם המחת. ביני ובינכם, המחת אמר להם. ביני ובינכם, אני לא רואה אותם מבטר. ואנחנו לא נצא עם תפילות, שכל התקשורת יצאו ללחם במנהרות שבעזה. בוא נראה אותם עכשיו יחסים שם לתוך כל הכפרים וכל המקומות האלה עם כל הדבר הזה. אז ברגע ששמעתי את זה, אמרתי לו, אם כך, אני רוצה להגיד לך, עכשיו אני מבין, אני מתחיל להבין שבאמת הגאולה הבאה. אם חטיבת גבעתי, חטיבת גבעתי יוצאת ככה ל... למלחמה, אז אנחנו יכולים באמת להיות רגועים. עכשיו, מה עם גולני? אז זה, שתדעו לכם שיש תחרות בין גבעתי לגולני. מה? גם גולני? גם הצחנים? זה לא ידעתי. זה מתחיל להיות בעיה. מי יותר חרדי? זה בעיה. סיפר שהיה איזה יהודי, הוא חוזר בתשובה הרבה שנים, בקריאת ספר, והוא סיפר, הוא ברוך השם כבר עברך, יושב ולומד תורה, פתאום קראו לו למלחמה. הוא אומר, אני נבעלתי, לא מצד המלחמה. אמרתי, איך אני, התפקיד שלו זה בחטיבת גולני. אומר, איך עכשיו אני מגיע לגולני? אומר, אני כבר לומד תורה כל היום, רגיל לחברה, למציאות של תורה ומצוות. איך אני אגיע עכשיו לזהו? הוא זוכר מעבר שלו את גולני. אומר, זה לא המקום המתאים לי. רק לא הייתה לו ברירה, הוא הלך. הוא פרסם מכתב, בקריאת ספר הוא פרסם מכתב כשהוא חזר ממלחמה. הוא אומר ככה, לפני 20 שנה חזרתי בתשובה, ומאז ועד היום לא היה לי התעלות רוחנית כמו שהיה לי כשהייתי עכשיו במלחמה עם גולני. הוא אומר, הוא הגיע לשם, הוא לא האמין מה שראו עיניו. הוא אומר, נכנסנו לתוך עזה, ישר פרסו רשת בין שני טנקים, פרסו רשת, המתחת לרשת זה השטיבלך. הוא אומר, בלי הפסקה מניינים, מניין אחרי מניין. זה אלה נלחמים ואלה מתפללים, אלה... בשטח קידוס. כולם רצו להיכנס שם. היית שם? אז זה, זה הכל מדויק מה שהוא סיפר.
זה לא תקיימים בפיפי של מרדכי. זה החינוך של גולני, איפה שכל הגלצר נמצא, הגלצר זה בלחן, בלחר, פלנת, וכל הסיירות של גולני. זה היה שם איפה שכל המטבח וכל הקיוט שכל האנשים הביאו והכל, זאת גדולות הביאו. והיה שם זה.
מאמת את הדברים שלו, ברוך השם. אז כל זה, זה רואים שמצד אחד מראים לנו שמו עם ישראל, חורבן, ארץ וזה, אבל יש פסוק בתהילים, יושב בשמיים, ישחק למו. הקדוש ברוך הוא עושה צחוק, עושה צחוק. אתם מדברים, 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 אני בינתיים גואל את עם ישראל. את צריך לדעת, זה רק הולך ומתחזק ומתעצם, ואף אחד לא יכול לעצור את זה. וזה חיזוק מאוד גדול בשבילנו. זה כלל גדול מאוד. מי שיזכה בעזרת השם ללכת עם הנקודה הזאת של הדיבור עם השם, של הרצונות, של הכיסופים, בלי שום ספק, שתוהו בזמנו שיבוא משיח צדקנו, בוודאי שיזכה לקבל פני משיח. בוודאי שיזכה לגאולה. ו...
כי... אפילו יש לי תמונות.
כן?
תראו
כן. אתם יד אחרי זה, כן. תראה לי זה. כן. וברוך השם, רואים את זה עכשיו, רק הולך ומתפשט. פשוט, יש שלב שהנשמה היהודית כבר לא יכולה לסבול יותר את הריקנות. תן לה את כל התאוות של העולם הזה, תן לה את כל הענות. נו, בסדר, בסדר. נו, מה עוד? מה עוד? ואז מתוך המקום הזה, הנשמה היהודית מתחילה לצוק לשם. היינו השבוע בפרדס חנה, אתה ראית את החבר'ה מקיבוץ דות ים? זה היו שם. אולי אתה לא הכרת, אני גם לא הכרתי, אבל הם אחר כך ניגשו, דיברו איתי. אז הם הסבירו לי, קודם כל, מה זה קיבוץ דות ים? אני אסביר לכם מה זה, הם הסבירו לי, אני לא מכיר את זה. הם הסבירו לי שדות ים זה קיבוץ שנמנעו מאוד להיכנס לקיבוצי השומר הצעיר. למה? כי הם טענו שקיבוצי שומר הצעיר חרדיים מדי, הם דתיים מדי. הם הרשו לאנשים עם כיפה ללכת בשבילים של הקיבוץ, בשומר הצעיר. שדות ים אמרו לו, אם אתם מרשים למישהו עם כיפה ללכת בשבילי הקיבוץ, כזה חילול, חילול המקום, זה אנחנו לא מוכנים להיות איתכם בקשר. אחד הקיבוצים הכי אנטי. ברוך השם, יש שם מניין של בחורים, של בני קיבוץ, בית כנסת, פתחו שם בית כנסת. עכשיו סיפרו לי, אני אספר לך מה סיפרו לי. עכשיו הם פתחו צריף, לקחו צריף, עשו אותו בית כנסת. הם חשבו לעזוב את הקיבוץ, אז רב אחד שהיה איתם בקשר אמר להם, אתם לא עוזבים את הקיבוץ, אתם נשארים בקיבוץ. אתם נשארים עם הכיפה ועם הציצית ועם הפירות, אתם נשארים בקיבוץ. טוב, התבטלו, נשארו בקיבוץ. אז הייתה שם, הם סיפרו לי, עכשיו בשבועות האחרונים הייתה שם הבעיה. הם יושבים ביום שבת אחר הצהריים, לומדים גמרא. בצריף, הדלת פתוחה, שיכנס אוויר. בחורות של הקיבוץ, בנות הקיבוץ, חוזרות מהים, עוברות דרך זה. הבנות הקיבוץ באו לוועדה של הקיבוץ, אמרו שהלימוד שלהם מפריע להם. שאלו אותם, למה זה מפריע לכם? אמרו, תראו, אנחנו לא צנועות. אנחנו עוברות דרך מקום, דרך מקום של תורה ושל קדושה. אנחנו לא צנועות, אנחנו לא יכולות לעבור בשביל הזה. קראו להם, אמרו להם, תשמעו, אתם יוצרים בעיה בקיבוץ. הבנות שלהם לא יכולות ללכת בשבילים הרגילים שלהם. אבל בחורים צעירים, ברוך השם, אתם יודעים, בחורים צעירים לא כל כך רואים את המבוגרים, ויש מצב שלא רואים אותם, לא רק ממטר לא רואים אותם, לא רואים אותם בכלל. אמרו להם, תשמעו, בסדר, יש לכם בעיה, אנחנו יושבים פה ולומדים, זה לא יעזור שום דבר. אז הייתה בעיה בקיבוץ, לא ידעו מה לעשות. בסוף הבנות קיבלו על עצמם דרך אחרת, הם לא יעברו לשם. אבל הבחורים שסיפרו לי, תראו מה הם אמרו, איזה עין טובה. אמרו, תראו מה זה בנות ישראל. בנות ישראל, אף אחד לא אמר להם כלום. הם מעצמם הרגישו, ככה אנחנו לא יכולות לעבור במקום של תורה וקדושה. זה הרגשים שלהם עצמם. זה לא שהיה איזה, הם לא באו, הבחורים אמרו להם, אל תעברו פה. הבחורים לא הסתכלו, ישבו ולמדו.
זה נקודת האמת.
זה התעורר מתוכם. בעזרת השם, אנחנו מאמינים, בפעם הבאה שנהיה שם, יספרו שכנראה פתחו עזרת לשי והגדילו את המקום. יכול להיות שלא, בעצם לא יגדלו את המקום. החדר אוכל יהיה בית כנסת. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים חסדים.